שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ב במסכת מכות, באתר sinai.org.il. היום השיעור ארוך מהרגיל, 16 דקות. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם למדנו במשנה שאדם יכול לעשות פעולה אחת ולהתחייב על המון איסורים שונים, חיוב מלכות. המשנה הביאה דוגמה קיצונית של אדם שחורש בשדה, ובאותו רגע הוא עובר על 8 איסורים שונים. הוא חורש בשור וחמור יחדיו, זה בחורות, זה 2 איסורים. הוא חורש כלאיים, הוא חורש בשמיטה וחורש ביום טוב, והוא כהן ונזיר, והוא חורש בבית הקברות. היום, בחצי הראשון של השיעור, נראה שהגמרא תשאל על 9 איסורים נוספים שלכאורה אותו חורש עובר גם עליהם, והיא תסביר למה המשנה לא צינה גם אותם. רק נשים לב שיש הבדל בין השאלה הראשונה של הגמרא לבין 8 השאלות שנראה אחר כך, שבשאלה הראשונה אנחנו נשאל לפי התיאור שהמשנה עצמה נתנה, לכאורה הוא אמור לעבור על איסור נוסף שהמשנה לא הזכירה. זה השאלה הראשונה. לעומת זאת, אחרי זה הגמרא תשאל 8 שאלות נוספות על איסורים שאם המשנה הייתה רוצה, הייתה יכולה להקצין עוד יותר את המקרה ולומר שהוא עובר גם עליהם, והיא תשאל למה המשנה לא עשתה את זה. האיסור הראשון זה איסור נוסף של יום טוב, כלומר המשנה אמרה שהוא עובר על איסור חרישה ביום טוב, אבל הרי אמרנו גם שהוא עובר על איסור כלאיים, ואיסור כלאיים זה דווקא בזריעה, כמו שאמרנו אתמול. אז אם זה נחשב שהוא גם חורש וגם זורע, למה המשנה צינה רק איסור יום טוב אחד? צריך לציין 2 איסורי יום טוב. על זה עונה רבה שהסיבה שהמשנה לא צינה את זה, זה כי ביום טוב אי אפשר לעבור על 2 איסורים שונים באותה פעולה או באותה התראה, כי אין חילוק מלאכות ביום טוב. בשביל להבין מה זה אומר חילוק מלאכות, נדבר קודם על שבת ששם יש חילוק מלאכות. כלומר, בשבת יש דין מיוחד שנקרא חילוק מלאכות, שזה אומר שלמרות שיש פסוק אחד שאוסר את כל המלאכות של שבת, לא תעשה כל מלאכה, בכל זאת האיסורים נחלקים ללמתת אבות מלאכה, ואם הוא עושה 2 אבות מלאכה, אפילו שהוא עושה אותם בהלם אחד, כלומר שהוא עשה את שניהם בבת אחת או אחד אחרי השני בגלל שהוא שכח ששבת עכשיו, הוא יהיה חייב על 2 איסורים. זה דין מיוחד בשבת. אבל אומרת הגמרא שביום טוב אין את הדין הזה. כלומר שביום טוב באמת אנחנו מסתכלים על השורש של כל האיסורים, שזה כל מלאכת עבודה לא תעשו, וגם אם הוא עשה 2 מלאכות שונות לגמרי, אנחנו מסתכלים על זה כאילו שהוא עשה את אותה מלאכה והוא חייב רק פעם אחת. ממילא אומרת הגמרא שהמשנה שלנו לא יכולה לחייב אותו גם על חרישה וגם על זריעה ביום טוב, כי אין חיוב מלאכות ביום טוב, וזה כאילו שהוא עשה את אותה מלאכה פעמיים, ולכן כיוון שהייתה רק התראה אחת, הוא חייב רק על אחת מהן. אז זו התשובה של רבא, ועם זה נשאר, רק בסוגריים הגמרא מקשה על זה ומתרצת. מקשה הגמרא, איך אתה אומר שביום טוב אין חילוק מלאכות? הרי יש משנה שאומרת שאם אדם מבשל גיד הנשה בחלב ואז הוא אוכל את זה, אז הוא עובר על 5 איסורים שונים. רבי חייא בברייתא אומר ש2 איסורים קשורים לאיסור אכילה ו3 לאיסור בישול. 2 איסורים של אכילה זה שהוא אוכל בשר וחלב ושהוא אוכל את גיד הנשה, ו3 איסורים של בישול זה שהוא מבעיר ביום טוב, מבשל ביום טוב ומבשל בשר וחלב ביחד. אז יוצא מהמשנה הזאת שיש חילוק מלאכות גם ביום טוב, כי הרי המשנה הזאת מחייבת על 2 איסורים שונים, גם עברה וגם בישול ביום טוב. על זה עונה הגמרא 3 תשובות, שהעיקרון של שלושתם זה אותה תשובה, שנשנה קצת את המשנה ונאמר שהמשנה לא מחייבת אותו על בישול ועל העברה, אלא על בישול ועל איסור אחר שהוא לא קשור ליום טוב, ואז ממילא לא מחייבים אותו על 2 איסורי יום טוב אלא רק על איסור אחד, ובאמת אין חילוק מלאכות ביום טוב. אז איזה איסור נכניס במקום האיסור של העברה? הגמרא מציעה 3 הצעות. הצעה הראשונה זה שמדובר בגיד הנשה של נבלה, והוא עובר על האיסור כשהוא אוכל, אז הוא אוכל גם נבלה. הבעיה עם זה שאז יוצא שיש 3 איסורי אכילה ורק 2 איסורי בישול, הרי אמרנו שאנחנו מחפשים עוד איסור בישול. לכן הצעה השנייה זה שמדובר פה בעצי אשרה, כלומר עבודה זרה, והוא נהנה מעבודה זרה, זה איסור מלכות. הבעיה עם זה שאז הוא אמור לעבור על 2 איסורים, ולא רק אחד. איסור אחד זה ולא ידבק בידך מאום ממין החרם, ואיסור נוסף זה לא תביא תועבה אל ביתך. לכן זה לא יכול להיות. לכן ההצעה השלישית שהיא מתקבלת זה שבמקום איסור עברה נכניס לשם שמדובר פה בעצים של הקדש, ועובר על האיסור של ואשריהם תשרפון באש וכולי, לא תעשון כן להשם אלוקכם, כלומר שאסור לשרוף דברים של הקדש. אז זה האיסור הנוסף שהוא עובר בבישול. אגב, תוספות אומרים שלא הזכירו פה גם את איסור מעילה, כי מילה זה דווקא בשווה פרוטה, וכאן אנחנו רוצים איסור שהם לאו דווקא בשווה פרוטה. בכל אופן, הסברנו מהם 5 האיסורים, בלי שנזדקק לומר שיש פה 2 איסורים שם של יום טוב, כי באמת אין חילוק מלאכות ביום טוב. וזה מסביר לנו למה המשנה שלנו לא הזכירה גם חורש וגם זורע ביום טוב, כי אין חילוק מלאכות ביום טוב, הוא יהיה חייב רק על אחד מהם. אז עד כאן התחייה של האיסור הנוסף שהגמרא שאלה, למה לא הוזכר במשנה גם זורע וגם חורש. זה מביא אותנו לשליש העליון של כ"ב עמוד א'. עכשיו כאמור נראה עוד 8 שאלות כאלו, למה המשנה לא הזכירה איסורים נוספים. רק שכאמור יש הבדל בין השאלה הקודמת לגבי זורע וחורש לבין ה8 שאלות שנראה עכשיו, שה8 שאלות שנראה עכשיו זה לא עוד איסורים שהוא אמור לעבור באותו מקרה שהמשנה תיארה, אלא השאלה היא אם כבר המשנה הביאה מקרה קיצוני שבו הוא עובר על 8 איסורים בבת אחת, אנחנו יכולים להציע מקרה עוד יותר קיצוני שבו הוא עובר על עוד איסורים. עכשיו צריך לזכור, כמו שלמדנו אתמול במשנה, שכבר במשנה עצמה, חנניה בן חכינאי גם כן הציע איסור נוסף, שנעמיד שאותו אדם שחורש בשור וחמור, ביום טוב וכולי, גם לובש כליים, ואז הוא מוסיף איסור נוסף. אבל חכמים אמרו לו שזה לא דוגמה טובה, כי אנחנו מחפשים איסורים שהם חלק מהחרישה עצמה, ולא איסורים חיצוניים. לכן כל שמונת האיסורים שעכשיו הגמרא תציע שהמשנה יכלה להוסיף, זה דווקא איסורים שהם נעשים כחלק מהפעולה של החרישה עצמה. אז שבעת האיסורים הראשונים מתוך השמונה זה איסורים שהגמרא לא מביאה תשובה למה המשנה לא הזכירה אותם. איסור אחד זה שאפשר היה להעמיד שהוא חורש וממילא גם זורע ליד נחל איתן, כלומר נחל שעשו שם טקס של עגלה ערופה, וראיינו שליד הנחל שעשו את העגלה ערופה אסור יותר לאבד את האדמה. האיסור השני זה שהיה משהו על האדמה שהיה כתוב שם את שם השם ועל ידי המחרשה הוא מחק את שם השם. האיסור השלישי זה שלאדם החורש היה צרת ועל ידי המחרשה הוא גרם למחרשה להוריד לו את הצרת וזה אסור. האיסור הרביעי זה שליד השדה עמד הכהן הגדול ועל ידי המחרשה הוא הזיז לו את החושן מעל האפוד. האיסור החמישי זה שגם ארון העדות עמד ליד השדה ועל ידי המחרשה הוא הוציא את הבדים מהטבעות. האיסור השישי זה שהעצים של המחרשה יהיו עשויים מעצי אשרה, כלומר עצים של עבודה זרה שאסור ליהנות מהם. והאיסור השביעי זה שעל ידי המחרשה הוא קצץ גם אילן מאכל. זה שבע השאלות הראשונות של המוראים שונים. הגמרא לא מנסה לענות עליהם או כי אין תשובה או כי מבינה שהמשנה לא התכוונה להביא את המקרה הכי קיצוני שיכול להיות, אלא התכוונה לדבר רק על איסורים שאיכשהו סביר שאדם יעשה באמת תוך כדי חרישה. השאלה השמינית בסדרה הזאת, על זה הגמרא כן עונה, זה שאלה ששאל רבי זעירא את רבי מני, למה המשנה להוסיף האיסור בזה שהיא תעמיד את המקרה באדם שנשבע לו לחרוש את השדה, ואז הוא עובר גם על החרישה ביום טוב ושביעית, וגם על השבועה שלו עצמו. עכשיו אומרת הגמרא, אם הוא נשבע רק לא לחרוש ביום טוב עצמו, אז אין שאלה, כי ממילא השבועה שלו לא חלה, כי הרי ביום טוב עצמו ממילא אסור לו לחרוש, כי זה יום טוב, אז מסבירים בעל המאור והרן, אין איסור חל על איסור, אז השבועה שהוא הוסיף לא עושה כלום. אבל אם הוא נשבע לא לחרוש בכלל, כלומר לא ביום טוב ולא ביום חול, אז השבועה שלו כן אמורה לחול, כי זה נקרא איסור כולל, כלומר האיסור השני כולל עוד דברים שהאיסור הראשון לא כולל, כי הרי האיסור הראשון מהתורה זה רק ביום טוב, והוא נשבע והוסיף על זה גם ימי חול. אז למה המשנה לא ציינה את זה? אז בהתחלה הגמרא מנסה לומר שהמשנה לא רצתה לומר איסורים שאפשר לבטל אותם, והרי על שבועה אפשר להישאל אצל תלמיד חכם וכך לבטל את השבועה, לכן המשנה לא ציינה את זה. זה הניסיון הראשון לתרץ, אבל את זה הגמרא דוחה, כי הרי יש איסורים אחרים במשנה שגם עליהם אפשר להישאל ולבטל אותם. איזה איסורים? אז איסור אחד זה בהמת הקדש, אבל כבר הסברנו אתמול שהכוונה שם לא להקדש שבן אדם הקדיש, שאז באמת כן היה אפשר להישאל על זה, אלא על בכור, שהוא קדוש מלידה, ועל זה כמובן שאי אפשר להישאל, אבל יש שם איסור נוסף, וזה איסור נזיר בבית הקברות, והרי גם נזיר יכול להישאל על נזירות שלו כמו שנשאלים על נדר, ואי אפשר לומר שכוונה במשנה זה לנזירות כזאת שאי אפשר להישאל עליה, כמו לנזירות שמשון שכרגע לא ניכנס למה זה, כי הרי לנזיר שמשון מותר להתאמה למתים כמו ששמשון היה נתמה למתים, והרי המשנה אמרה שהאיסור הוא שאותו נזיר חרש בבית הקברות, כלומר שיש לו איסור להתאמה למתים. לכן בזה דחינו את התירוץ הראשון על השאלה למה המשנה לא הזכירה גם אדם שנשבע שלא לחרוש. לכן הגמרא מביאה הסבר שני שהנחת היסוד בשאלה פשוט לא נכונה. כלומר ההנחה שלנו בשאלה שאיסור כן חל על איסור אם האיסור השני הוא איסור כולל, כלומר במקרה הזה שהשבועה חלה גם על יום חול וגם על יום טוב, היא פשוט לא נכונה. כלומר שכנראה שהמשנה סוברת, כמו הרבה תנאים ברחבי השס, שגם אם האיסור השני הוא איסור כולל, עדיין איסור לא חל על איסור, ולכן המשנה לא הציעה את האיסור הנוסף לומר שמדובר באדם שנשבע שהוא לא יחרוש. בזה הגענו לשורה השלישית לפני המשנה הבאה, סיימנו את הדיון על הקושיות על רשימת האיסורים שהמשנה הביאה, ועכשיו לסיום הובא פה חידוש לגבי אחד מהאיסורים, חרישה בשור וחמור יחדיו, אבל לפני שנראה את החידוש נקדים שתי הקדמות קצרות. יש דין מיוחד לגבי פסולי המוקדשים, כלומר במה שהוקדשה להיות קורבן ואז נפל במום ונאלצו לפדות אותה, אז מצד אחד כיוון שפדו אותה אז היא כבר לא קדושה וכל אחד יכול לאכול אותה ואפילו בתומה, אבל מצד שני גם לא חולין לגמרי ואסור לעבוד בה כמו שאסור לעבוד בכל בהמה קדושה. זה הקדמה אחת. הקדמה נוספת זה שאיסור כליים בבהמות זה לא רק אם זה שתי בהמות ממינים שונים לגמרי כמו שור וצבי, אלא אפילו אם מדובר באותו מין כמו שור ופרה, אם השור קדוש והפרה לא, שלהפך, אז זה נחשב כמו שני מינים שונים ובזה הוא עובר על איסור כליים. אז יש שתי הנחות בגמרא, ועל בסיס זה הגמרא מביאה שני חידושים. חידוש ראשון זה של רבי יושעיה, הוא אומר שזה לא רק אם אחד מהם קדוש לגמרי והשני חולין לגמרי, אלא גם אם אחד מהם הוא מפסולי המוקדשים, כמו שתיארנו מקודם, שהוא חצי קדוש, חצי חולין, והשני או קדוש לגמרי או חולין לגמרי, גם אז עובר על איסור כליים, כי מדובר פה בבהמות עם קדושה שונה. זה חידוש ראשון. חידוש שני שהוא עוד יותר מחודש, אומר רבי יצחק, כמו שאמרנו מקודם, בהמת פסולי המוקדשים יש בסוג של פיצול אישיות, כי מצד אחד היא קדושה ואסור לעבוד בה, ומצד שני היא חולין ולכן לכולם מותר לאכול אותה גם בתומה. עכשיו בגלל אותו פיצול אישיות, אומר שבעצם התורה רואה את אותה בהמה כאילו שיש פה שתי בהמות, אחת קדושה ואחת חולין. ממילא מי שחורש עם אותה בהמה הוא בעצם חורש פה בשתי בהמות, אחת קדושה ואחת חולין, ואפילו שבאופן פיזי יש פה רק בהמה אחת, הוא עובר על האיסור של חרישה בשור וחמור יחדיו, כלומר חרישה בבהמה קדושה ובבהמת חולין יחדיו, והוא ילקה על זה. תראו תוספות שמביא לזה רמז בפסוקים, ותראו רמב״ם שאומר שהאיסור הזה נלמד מדברי קבלה. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', נשאר לנו עוד עמוד שלם, אבל זה יהיה מאוד מהר. אחרי שדיברנו בפרק על האיסורים השונים שמחייבים מלכות, ומה קורה אם עובר על כמה איסורים, מעכשיו עד סוף הפרק נדבר על התהליך עצמו של נתינת המלכות, כשהנושא במשנה שלנו זה מספר המלכות. אז כתוב בתורה, והיה עם בינקות הרשע, והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר, פסיק, 40 יקנו לא יוסיף. אז לכאורה בפשטות ברור בתורה שצריך 40 מלכות, כך באמת סובר רבי יהודה, אבל רבנן אומרים שצריך רק 39, לפי הרבה ראשונים זה מהתורה, לפי הרמב״ם זה באמת רק מדרבנן, ומהתורה גם הם יודעים שצריך 40. בכל אופן, מאיפה הם דורשים את זה? מהחיבור של המילה במספר עם 40. כלומר, מקודם הדגשנו שכתוב, כדי רשעתו במספר, פסיק, 40 יקנו ליוסיף. אבל רבנן דורשים שאפשר לחבר את המילה במספר ל-40, כלומר במספר 40, והם מבינים שאם היה כתוב 40 במספר, אז זה בא לומר שהמספר הוא 40. אבל כיוון שכתוב במספר 40, הכוונה היא מספר כזה ש-40 זה המספר הבא אחריו, כלומר 39 מלכות. ואגב זה הגמרא מביאה דברי רבא שמשבח את חכמי התורה שבעל פה ואת מי שלומד אותה. עכשיו מחר נראה את המשנה בסוף עמוד ב' שאומרת שהיו מחלקים את מספר המכות לשלושה חלקים, שליש נותנים לו מקדימה ושני שליש מאחורה, מחר נראה בדיוק איפה מאחורה. בכל אופן זה חייב להתחלק לשלוש, ולפי רבי יהודה שנותנים 40, איפה נותנים את המכה 40? אומרת המשנה שנותנים את זה מאחורה בין הכתפיים, כלומר בין השכמות, בדיוק על עמוד השדרה, והגמרה מביאה לזה גם ראייה. כמו שהזכרנו אתמול, עובדי עבודה זרה היו גודדים, כלומר סורטים את עצמם בכלים שונים, ואז ממילא אם אחד אומר שהוא חזר בתשובה מעבודה זרה והוא כבר לא עושה את זה, ואז ראו עליו שריטות, אז כתוב בזכריה י' ג' שהיו שואלים אותו מה המכות האלה בין ידיך, כלומר אם חזרת בתשובה, למה אתה עדיין עושה גדידה? ואז הוא היה עונה להם שזה לא מכות שהוא קיבל כחלק מעבודה זרה, אלא כמו שכתוב שם בפסוק, מכות אשר הוקיתי בית מאהבי. כלומר, זה מלכות שנתנו לי ביתין מתוך אהבה בשביל שאני אחזור בתשובה. אז בכל אופן רואים בפסוק שיש מלכות שניתנות בין הידיים, כלומר בין הכתפיים על הגב. אז זה ראיה לרבי יהודה לאותו מיקום של המכה 40, ואולי אפילו ראיה לכל השיטה שלו. אבל רבנן שסוברים שאין מכה 40, הם מבינים שהוא לא טוען שזה מלכות מביתין, הוא פשוט טוען שזה מלכות שנתנו להורים שלו בשביל לחנך אותו. אז עד כאן לגבי המספר שכתוב בתורה, כלומר 39 או 40, אבל אומרת המשנה שזה רק המספר המקסימלי, זה לא המספר המינימלי. כלומר, הביתין היו עושים אומדנה עד כמה האדם הזה יכול לסבול מלכות בלי למות, ואז מהמספר הזה היו הולכים למספר הקטן יותר שהוא כפולה של 3. כלומר, אם למשל האומדנה הייתה שאם הוא יקבל 33 מלכות הוא ימות, אז המספר הוא 32, המספר הקטן ממנו שהוא כפולה של 3 זה 30, אז הוא יקבל 30 מלכות. מה שבמשנה אמרנו שהוא מקבל 40 או 39, זה אם הביתין אמרו שהוא יכול לסבול למשל 50, אז המקסימום זה 40 או 39. עכשיו מחדש את המשנה שאת האומדנה הזאת עושים רק פעם אחת, והכלל הזה תמיד פועל לכולה. כלומר, אם עשו אומדנה ואז משהו באומדנה השתנה, לא נעשה אומדנה חדשה ותמיד נלך לכולה. כלומר, אם בהתחלה עמדו אותו שהוא יכול לקבל את כל המלכות בלי למות, אבל תוך כדי האומדנה ראו שהוא באמת יותר חלש ממה שחשבו, אז האומדנה הראשונה לא הייתה נכונה והיא בטלה, לכן הוא לא יקבל את כל ה-40. מצד שני, גם לא עושים אומדנה חדשה. כמו שאמרנו, ממילא פותרים אותו והולך הביתה. זה מצד אחד. מצד שני, גם במקרה הפוך, אם עמדו אותו שהוא יכול לקבל למשל 18 מלכות, ואז בסוף ה-18 רואים שהוא יכול לקבל יותר, אז עוד פעם, לא עושים אומדנה מחודשת, אלא פותרים אותו ב-18 שהוא כבר קיבל. אז זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, יוצא מזה שמתי הולכים לפי האומדנה הראשונה? רק אם באמת בפועל הוא התחיל לקבל מלכות לפי אותה האומדנה הראשונה. אבל אם אחרי האומדנה הראשונה הוא עדיין לא קיבל שום מכה, ואז שינו את דעתם ועשו אומדנה מחודשת, אז עולה במשנה שבאמת כן הלך לפי האומדנה המחודשת. על זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת את אותו עיקרון במשנה, שלא עושים אומדנה חדשה, אבל היא אומרת את זה אפילו במקרה שהוא עוד לא קיבל מכות על פי האומדנה הראשונה. אז איך הברייתא מסתדרת עם המשנה? עונה הגמרא שמדובר פה בשני מקרים שונים. במשנה שלנו, כמו שאמרנו מקודם, הסיבה שהם שינו זה פשוט כי הם ראו שהם טעו באומדנה הראשונה. ממילא, כיוון שהאומדנה הראשונה היא בעצם טעות, אז אם בכלל לא התחילו לפעול לפיה, אנחנו כן יכולים לבטל אותה כי היא טעות ולעשות אומדנה חדשה. אם כבר התחילו לפעול לפיה, אז מצד אחד אנחנו מבטלים אותה כי הרי באמת היא לא נכונה, אבל מצד שני, כיוון שכבר התחילו לפעול לפיה, אנחנו לא עושים אומדנה חדשה. זה הדין במשנה. לעומת זאת, הברייתא מדברת על המקרה שהם שינו את האומדנה לא בגלל שהראשונה הייתה טעות, אלא פשוט כי עברו כמה ימים בין האומדנה הראשונה לשנייה, ובאמת באותם ימים המצב הבריאותי שלו השתנה. אז במקרה כזה, שהאומדנה הראשונה לא הייתה טעות, אלא פשוט שמשהו השתנה, אז אנחנו אומרים שלא עושים אומדנה חדשה, אפילו שעוד לא התחלנו לפעול לפי האומדנה הישנה, כי באמת מצד עצמה היא אומדנה טובה, ולכן לא ניתן אומדנה חדשה והיא מה, ובכל מקרה נפתור אותו מלקבל עוד מלכות. בזה הגענו למשנה באמצע עמוד ב', נראה אותה ואת הגמרא שעליה, ובזה נסיים, נראה קודם רק את הרישה של המשנה. אומרת הרישה שאם אדם חייב מלכות על שני איסורים, אז הוא בעצם חייב 78 מלכות, אז אפשר לתת לו את המלכות האלו בבת אחת, כלומר עקרונית הוא חייב 78 מלכות, אבל נעשה אומדנה כמה בפועל הוא יכול לסבול, וניתן לו לפי האומדנה. זה הדין ברישה. עכשיו מקשה על זה הגמרא מברייתא שאומרת בדיוק את ההפך, כלומר אומרת הברייתא שלא עושים אומדנה על שני חיובים של מלכות בבת אחת. עונה הגמרא שזה תלוי כמה יצא לו באומדנה. כלומר, בשביל שהמלכות האלו יחשבו לו לשני חטאים, הוא חייב לקבל לפחות סט אחד שלם של מלכות, כלומר 39, ועוד 3 מלכות. כי הרי אמרנו מקודם שתמיד סופרים את המלכות בכפולות של 3, בשביל שיהיה שליש אחד מקדימה ושני שליש מאחורה. ממילא יוצא שאם האומדנה הייתה 39, זה נחשב לא רק לחטא אחד. אותו דבר אם היא הייתה 40 או 41, זה עדיין נחשב רק לחטא אחד, כי שתי מלכות זה לא מספיק בשביל החטא השני. אבל אם האומדנה הייתה 42 מלכות, אז 39 נחשבות לחטא הראשון, עוד 3 מלכות לחטא השני, ואז זה מספיק לו. אז המשנה דיברה על אומדנה של 42, והברייתא דיברה על אומדנה של פחות 42. ועכשיו שהבנו את זה, אפשר לראות את הסיפה של המשנה שדילגנו עליה מקודם, אומרת המשנה ואם לאו, כלומר אם לא עושים לו אומדנה אחת לשני חטאים, מתי במקרה שעכשיו הסברנו, אז מה עושים? הוא לוקה את כל ה-39, מחכים שהוא יתרפא, ואז הוא לוקה עוד 39. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד ב', נחזור למה שראינו היום, ראינו 4 נושאים. התחלנו את השיעור בהמשך הדיון על המשנה בדף הקודם, על אותה דוגמה של אדם שעובר על 8 איסורים במעשה חרישה 1. שאלנו למה המשנה הזכירה רק חורש ביום טוב ולא הזכירה גם את זורע, וענינו כי הוא לא יכול לעבור על 2 איסורים ביום טוב כי אין חילוק מלאכות ביום טוב. אחרי זה שאלנו על עוד 7 איסורים למה המשנה לא הוסיפה גם אותם במקרה, כמו מי שחורש וזורע ליד נחל איתן, מי שמוחק שם השם וכו'. על השאלות האלו לא הייתה תשובה, שאלה האחרונה הייתה למה המשנה לא הוסיפה גם את המקרה שהוא נשבע לו לחרוש את השדה, על זה ענינו שכיוון שממילא אסור לחרוש ביום טוב אז השבועה לא חלה, כי איסור לא חלה לאיסור, אפילו שהאיסור השני כולל גם את ימי החול ולא רק את יום טוב. הנושא הבא היה החידוש בכיליים בבהמות, שאמרנו שגם פסולי המוקדשים עם בהמה קדושה לגמרי או חול לגמרי זה נחשב כיליים, ולא רק זה, אלא אפילו בהמה אחת של פסולי המוקדשים אם היא תחרוש זה נחשב כיליים עם עצמה, כי יש לה פיצול אישיות בין קודש לבין חול. הנושא הבא היה מספר המלכות, לפי רבי יהודה 40, לפי רבנן 39, אבל זה רק המקסימום, המינימום זה לפי האומדנה, ואמרנו שעושים אומדנה רק פעם אחת, אם טעו באותה אומדנה, אז אם עוד לא התחילו לתת מלכות לפיה, אז עושים עוד אומדנה, אם התחילו אז לא עושים עוד אומדנה, אלה מבטלים אותה ולא נותנים לו עוד מלכות, אם לא טעו באומדנה הראשונה, אלא פשוט המצב הבריאותי שלו השתנה, אז בכל מקרה לא נותנים אומדנה שנייה, אלא מבטלים את הראשונה ולא נותנים לו עוד מלכות. הנושא הבא והאחרון היה מתי אפשר לתת לו מלכות בבת אחת על שני חטאים. אז אם זה 42 מלכות ומעלה אפשר, כי זה יהיה 39 על חטא אחד ועוד 3 על חטא שני. אם זה פחות מזה אי אפשר והוא יקבל 39, יתרפא ויקבל עוד 39, כל טוב.